ויודעים את פרשת שבוע חיי שרה.
נשים, שברוך השם נותנים לזה דגש על העניין של מערת המכפלה, קניין מערת המכפלה, אבל נסתכל על זה בצורה הרבה יותר רחבה, אני מקווה, על פי דברים של הרב צבי הרצל. והפעם בגלל חשיבות הדברים אז גם צילמתי כמה פסקאות, מקווה שכמה שנספיק נקרא אותם בפנים וכולי. אבל עוד לפני, כי לא צילמתי הכל, השיחה היא ארוכה, אנחנו נחזור קצת ואנחנו אומרים את הנקודה הזאת הבסיסית, שתכף אנחנו נראה את זה בפנים. המפגש שלנו עם האבות זה אבות האומה, ודיינו, ולא חידש לכם כלום, היום אני חוזר על זה, אלא אנחנו רואים שאבות האומה פירוש הדבר שכמו שהמהר"ל אומר שהם התביעו בלשון טבע בכל אחד ואחד מאיתנו, שבגמרא ירושלמי שכתוב שישראל בישנים רחמנים גומלי חסדים, אז זה לא שהם כאילו באו ועשו איזשהו סקר דעת קהל או שלחו סוציולוגים, אמרו בסך הכל הנה אנחנו רואים, תראו יש הרבה יהודים טובים. קודם כל זה נכון, אבל הייתה להם התבוננות על האבות, והאבות הם הטביעו בנו את המידות האלה. טוב, אז זה דברים חשובים, צריך לחזור עליהם הרבה, אבל הפעם לא נדבר כל כך על המידות, אלא יותר על העניין של ארץ ישראל, ובעזרת השם תכף נדבר על יצחק אבינו. אז אם כן, יש לנו פה עניין מיוחד שבקניין של מערת המכפלה. עכשיו ברשותכם, זה לא מופיע לכם בצילום, אני רוצה להגיד פה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, דווקא בגלל שאנחנו עוסקים בבבא בתרא אז הדברים יובנו יותר, אבל יש משהו שהוא קודם לקניין, ומרוב שזה פשוט אנשים אפילו לא מבינים מה אני רוצה לומר. קניין לא פועל בלי רצון. זאת אומרת, יש בדיחה כזאת, לפחות כשאנחנו ילדים הייתה בדיחה כזאת, שלפעמים מישהו היה לוקח לשני משהו, הוא אומר קניתי את זה במשיכה. אבל אתם מבינים לבד שאדם כזה הוא גנב. זה לא, המשיכה לא יוצרת קניין. כשיש רצון, לא נדבר עכשיו כמו עורכי דין, אם חתמתם פעם על חוזה, הועיל ולא אני זה, לאלן המוכר, רוצה למכור, והועיל וזה וזה, רוצה לשנות, לאלן הקונה, לכן באנו בדברים וחתמנו כך וככה. קיצור, אם אני רוצה למכור לך את הלורד הזה, אתה רוצה לקנות, ואתה מגביה, אז היה קניין. אבל אם לא היה רצון לפני זה, זה גניבה. לכן צריך להבין שבעצם מה שאברהם אבינו הולך ועושה פה קניין, זה גילוי של הרצון האלוקי. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, קום, כן, קום תלך בארץ אורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. אז זה הגילוי שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך תעשה. נכון? עכשיו אברהם אבינו הולך ומגלה את מה שהשם אמר. כי אחר זה לבד לא היה שווה כלום. אחרת בסדר, אז האדם קנה חלקת שדה. נו, אז מה? אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לוויכוחים, כי גם היום באקטואליה יש כל מיני אנשים אומרים, מה, אז אם יש לנו זכויות בחברון, אז אולי יש גם לערבים זכויות ביפו וכולי, וכל הזמן מפחדים כל מיני שאלות משפטיות. אז למה יש זכויות ליהודים לממש את הנכסים שלהם בשייח ג'ראח, ואין לערבים את הזכויות לממש את הזכויות שלהם בקטמון? כן, זקנים דואגים, כל הסוסייטלי שגרים שם בקטמון הישנה וכל הווילות של הערבים, באמת, ביניהם גם השופט העליון לשעבר יצטרך לנות את ביתו. כן, איזה ערבים שגרו שם קודם. אז לכן מנסים לעצור איזה מין תמונת מצב, אבל ברוך השם שאנחנו לא מתחילים מזה, אנחנו מתחילים מהרצון האלוקי. עכשיו, אם יש רצון אלוקי, והקדוש ברוך הוא אומר, ואצל הקדוש ברוך הוא אומר, אין חזרה, יש פה עכשיו יסוד נוסף, שאני בא לומר פה על פי שיחות הרב צבי יהודה, מה זה לזה? אם אתה אומר לזרעך נתתי את הארץ הזאת, הקדוש ברוך הוא אין בו חזרה. אז כבר נתתי, נכון? זה כבר הכל שלנו. אז למה אברהם אבינו צריך לעשות קניין? אז לפני שאנחנו מסבירים, נעזר בעוד דוגמה אחרת, שגם שם היא לא פשוטה, אבל אנחנו רואים לפעמים שלא מבינים דבר אחד, הולכים לדבר השני, וביחד מבינים. נכון? כתוב, כל בחור בניך תקדיש להשם אלוקיך, והגמרא כבר שואלת, הרי בחור הוא קדוש מרחם, נכון? אתה לא יכול עכשיו ליצור קדושה של בחור, או שהוא נולד בכור או שלא נולד בכור. אז אומרים, אף על פי שבכור הוא מצווה להקדישו. זאת אומרת, במילים אחרות, יש קביעה אלוקית, והקדוש ברוך הוא מטיל עלינו לסדר את העניינים בעולם הזה. זאת אומרת, אתה עכשיו מקדיש אותו, ואתה הולך לפדות את הבכור. זאת המצווה. לכן גם לענייננו, זה מה שאמרתי בסוגריים, כדי להבין את העניין הזה, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לזרחה נתתי, כבר נתתי, אבל כדי לממש את הזכות הזאת, אתה צריך ללכת לעשות עניינים בארץ ישראל. ואכן לא במקרה, מעשה אבות סימן לבנים, גם הרצל הדבר הראשון שהוא עשה, הוא הקים בנק כדי לקנות קרקעות בארץ ישראל. היום זה כבר נראה לנו כאילו דבר ששייך להיסטוריה, אבל לא יודע אם אתם עוד זוכרים את מה שנקרא את הקופות של קרן קיימת, שזה באמת שייך ככה לה, ולהם שלכם רק לסיפורים. בכל אופן, היה דבר כזה, שאספו כסף בשביל לקנות קרקעות בארץ ישראל. כנראה שהיום אנחנו נדרשים לעומק יותר גדול, אבל אני לא מדבר יותר מדי באקטואליה. אז צריך להבין שיש פה עכשיו מה שנקרא העיקרון הבסיסי, שאנחנו צריכים לסדר את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לכן מסכם את שתי הנקודות שאמרנו, הקניין של אברהם אבינו במערת המכפלה, הוא יכול לחול, הוא יקבל תוקף רק בגלל שכבר יש קודם רצון שהקדוש ברוך הוא אומר לו לקנות. והסידור, זאת אומרת מה שאברהם אבינו עושה וקונה, זה הסידור של החיים בארץ. יש רעיון, עכשיו צריך ליישם אותו במציאות. עכשיו, כדי להבין את זה קצת יותר, אז יש לכם פה, כן, בדף המצולם, פסקה 4, ברשותכם, בגלל חשיבות הדברים, וברוך השם זה מול העיניים, תמיד יותר טוב לראות בפנים, אותיות מחכימות. אז בואו נראה, יש פה איזושהי התחלה, שהיא נראית יותר הלכתית, אל תיבעלו, כן, אבל... וגם נוגעת מתוך המסכת שאנחנו לומדים ברוך השם, אבל העומק של התשובה ממש צריך מאוד מאוד להפנים את זה. בכל אופן, מתחיל פה הרב ציודה בפסקה 4, קום מתהלך בארץ, זה רק הכותרת. במסכת בבא בתרא אנו מוצאים מחלוקת תנאים בעניין דרכי הקניין. קרקע נקנית בחזקה כגון חפר, גדר וכדומה, נכון? שאלת שאלה, האם ההליכה בעצמה יכולה לשמש כפעולת קניין? כן, בגמרא מה שאנחנו מזכירים זה נעל גדר פרץ, כן, עשה פעולה שמבטאת בעלות. אם אתה נועל את הבית בפני הבעלים ויש שני עדים, אז זה סימן שהוא מבין שאתה קנית. אבל יש המחלוקת האם ההליכה, אדם הולך סביב מיצרי השדה, הולך סביב הגבולות, האם אנחנו יכולים לבוא ולומר שהוא בזה ביצע פעולה שמבטאת את הבעלות שלו. אז אם כן, זה מחלוקת. האם כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה? זו מחלוקת בהלכה. לפי רבי אליעזר, המעשה של מדרך כף רגל נחשב לפעולה, וחכמים חולקים עליו. אמנם, אם יש מקום צר של קרקע, שביל מעבר שאינו משמש לא לזריעה ולא לבנייה, הרי כל עניינו של שטח קרקע זה הוא רק להילוך. בזה גם חכמים מודים לרבי אליעזר שעצם הפסיעות קונות. מודים חכמים לרבי אליעזר בשביל של קרמים, רואים ונעשה להילוך, נעשה בהילוך. אבל לגבי עיקר הקניין, כן, מביא רבי אליעזר בתור ראיה פסוק מפרשת לך לך, קום מתהלך בארץ, אורכה לא רוחבה, כי לך אתננה. לכאורה, פשוטו שמקרא הוא שמדובר בקניין מתוך התהלכות. התהלך לך אתננה. אבל לפי חכמים יש לפסוק פשט אחר. ולא מובן של הקנאה המשפטית, אבל אנחנו לא פוסקים כרבי אליעזר, אלא כחכמים. עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס יותר לגופו של עניין. גמרא שואלת, תכף נקרא, בעצם בוא נקרא ואחר כך אני אוסיף קצת. להתהלכות זו של אברהם אבינו יש ערך היסטורי אלוקי מיוחד. הרי אחרי כמה דורות צריכה ארץ זו להיות לקניין לאומה זו. וקניין זה נעשה בכיבוש, מעשה יהושע. כיבוש אין זה דבר כל כך פשוט. בקשר לזה נותנת לנו הגמרא הגדרה להתהלכות זו של אברהם אבינו. כדי שיהיה נוח לכבוש לפני בנם. פסיעות אלה של אברהם אבינו חשובות לנו. לגבי מה שעתיד לקרות אחרי כמה דורות. אברהם אבינו הוא אדם גדול בענקים, כן? וענק זה פוסע פסיעות בארץ, בארץ זו. לפסיעות הענקיות האלה יש ערך קובע לכל הדורות, לכל ההיסטוריה. הן אינן פסיעות פשוטות. הן מכינות את הכיבוש, קודם כל ליהושע ואחר כך לנו. התהלכות זו מביאה נוחיות, גורמת שיהיה נוח לבניו להשלים את הכיבוש. זאת עובדה אלוקית מעניינת ונפלאה, נפגשים כאן במובן המוסרי של זכות אבות, כאשר בניהם אוחזים מעשי אבותיהם בידיהם. יש להבין שהאבות הם אנחנו. טוב, קודם כל, לפני שאני ממשיך, כי באמת עיקר הקושי במשפטים הבאים, לא רוצה רק שהדברים יישארו ארטילאים, אני שואל את זה כאילו שהוא לחדד בתור שאלה. בסדר, אז רבי אליעזר הבנו, שהוא ממש לומד את הפסוק כפשוטו, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה, אז הוא מבין שקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קודם תלך ואחר כך תקבל. אבל התשובה של חכמים לכאורה לא ברורה. כן? אז אומרים, זה לא קניין. נו, אבל בכל זאת, למה זה נאמר? קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. אז התשובה הזאת, כדי שתהן נוכל להיכבש בפני בניו, אז אם עוד לא מספיק כי התחדדתם תוך כדי שקראנו, אז אני מחדד את זה, לכאורה מה הקשר? מה, בגלל שאברהם אבינו הלך לטייל, בכוונה אני אומר את זה ככה, פה בארץ ישראל, אז עכשיו צהל יותר קל לו במלחמה, הרי זה עניינים, לא יודע מה, אסטרטגיים, צבאיים, המון דברים, נכון, של תלוי במפקד ובכלי הנשק וכדומה, בכוונה אני מחדד את זה ככה. מה זה עוזר עכשיו? שאנחנו רואים שאברהם אבינו הלך לפני 3,500 שנה, הלך פה בארץ ישראל. אם כן, הדברים האלה הם מחייבים אותנו להתבוננות יותר עמוקה, ואני מדגיש ואומר שהדברים האלה פה, ברוך השם, מאוד מאוד עמוקים. אז בואו אנחנו מתחילים מהשורה, פחות או יותר באמצע, שיש להבין שהאבות הם אנחנו. אולי נתחיל שלוש שורות קודם. התהלכות זו מביאה נוחיות, גורמת שיהיה נוח לבניו להשלים את הכיבוש. זאת עובדה אלוקית מעניינת ונפלאה. נפגשים כאן במובן המוסרי של זכות אבות, כאשר בניהם אוחזים מעשי אבות הם מידיהם. יש להבין שהאבות הם אנחנו. יש שייכות ממשית בין אברהם אבינו לבין בניו. לכן, בזכות התהלכותו נוחה הארץ לכבוש לפני בניו, בניו בזמן יהושע, בניו עכשיו. פסיעות אלו לאורכה, לרוחמה, אינן דברים שבנסתר של קבלה. הן עובדות מעשיות אשר להן המשך לכל הדורות. כי כל דורות ישראל מאז ועד הנה הם מציאות אחת, קשר אחד. התשובה כבר קראנו אותה, ותכף ננסה קצת להסביר. חשוב לקרוא גם את הסוגריים, למרות שזה מופיע פה בסוגריים, אבל בשבילי, ואני חושב שבשבילכם פחות, כי אנחנו לצערנו לא במדרגה של רבי ציודה, עם הרבה בחינות, אבל גם בנקודה הזאת, שאני כבר אומר לכם שתבינו את הסוגריים, רבי ציודה צהל היה חוזר המון פעמים על דברים. ממש, אני לא רוצה לספור, כן, אני לא זוכר, אבל זה היה ממש המון, עד כדי כך שאפילו במרכאות, כן, אסור להגיד את זה, אבל אפילו זה אפילו מעצבן את התלמידים. אבל קצת כדי שתבינו, אז אותו, אז נקרא את מה שכתוב פה בסוגריים. כבר חזרנו על נקודה זו הרבה פעמים, ושיננתם. על הדברים הגדולים בסדר ההנהגה האלוקית של שנות דור ודור, יש מקום לחזור הרבה פעמים. פעם היה מישהו, לא אזכיר את שמו, הוא כתב גם ספר חשוב, אבל אז עוד היה אברך צעיר בישיבה, שאל את הרב ציודה, למה הרב חוזר כל כך הרבה? הרב ציודה במרכאות, כאילו, התפרץ עליו, ואמר לו, גם אם נחזור מיליון פעם, זה עוד לא מספיק. כך הוא אמר לו. אחת הנקודות זה מה שאנחנו קוראים פה עכשיו, ותכף ננסה להבין. למה? כי באמת, זה לא קל להבנה. אני לא מנסה לשלוט, לא רוצה לבוא כאילו איזה שטיפת מוח או דמגוג, יחס ושלום. ננסה תכף להסביר את זה. פסיעות אלה הכינו נוחיות. יש להבין שהכוח האדיר שבהתהלכות אברהם אבינו המכין נוחיות כיבושנו הוא דבר ממשי. התהלכות האבות וכיבוש הבנים הם עניין אחד, ממש עניין אחד, המשך אחד, כמו שכל נשמת ישראל לעניין אחד המתחיל להתגלות באתה השם אלוקים אשר בחרת באברהם ולך לך אל הארץ אשר אראך, ונמשך מאז על ידי אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. בתור הכנה למעמד הר סיני ומתן תורה, הכל עניין אחד של ישראל ותורה. התגלות השלמה של אתם הדבקים בשם אלוקיכם היא רק מתוך אחיזת ישראל בארץ ישראל, במובן ממשי, מדיני, פוליטי. לכן כשחכמים ורבי אליעזר דנים בהלכות קניינים, יש לזכור את הצד הרוחני היסודי שבקניינים. יש להתרגל להתבונן במובן הגדול והאדיר של כל הדורות כולן. לזכור היטב שכולם חתיכה אחת, עניין אחד, שייכות אחת. לכן מעשי אבות שייכים לממש לבנים. זו שייכות מוסרית, מוסרית, רוחנית, ויחד עם זה היסטורית, ממשית ועובדתית. צריך להבין שלימודנו את ענייני אבות הוא עניין יסודי ואמיתי. הוא מאמר זה של חז"ל, כדי שיהיה נוח לכבוש לפני בניו, מבליט בצורה ממשית את הכלל הגדול של מעשי אבות סימן לבנים. טוב, אז המשפט שאיתו סיימנו, מעשי אבות סימן לבנים, אפשר לבוא ולקלוט אותו, נקרא לזה בצורה ההיסטורית כביכול. אני אומר את זה עכשיו טיפ טיפה בציניות, לא באמת זה לא עושה צחוק מעניין, אבל אתה יכול להגיד כאילו דרך מה שהיה להם בקטן, אז אנחנו כבר כביכול, מי שיודע להתבונן יוכל כבר מה שקרה לחזות העתידות על פי מה שהיה לעבוד. אבל אתם רואו בהמשך, לא יודע כמה נספיק עוד היום לראות את זה. הרוצה לצהל אומר, לא, זה לא הכוונה, זה לא סתם בגלל שאנחנו יודעים את העתידות, אלא עכשיו אני הולך לנסות להסביר, אני מתנצל מראש, אני לא חי את המדרגה שהרוצה לצהל חי, אני אנסה קודם כל להסביר את עצמו אותו, ואחר כך אני ברשותכם אוריד קצת הדברים לרמה יותר נמוכה, ואני מדגיש שהיא יותר נמוכה, כי האמת היא מה שאני הולך לומר עכשיו, ושל הרב צבי יצא זה לא מליצה. באמת עם ישראל זה נשמה אחת מאברהם אבינו עד היום, וכמובן עד סוף כל הדורות הלאה. נשמה אחת, זאת אומרת, זה כוח רוחני אחד שלא מתפצל. עכשיו, כדי להסביר את זה קצת, אז עכשיו רק לצורך המשל אני אומר את זה. תראו, לא כל אחד צריך להגיע לפסיכולוג, אבל מדי פעם יש פעמים, יש איזה צורך, זה לא בושה. אדם נקלע לאיזה שהם קשיים, אני יודע מה, הוא מרגיש שיש דברים שמציקים לו והוא לא מצליח להשתחרר וכדומה. ולפעמים באמת יש חכמים שלמדו את זה והם יכולים לעזור לך להבין למה זה כל כך מפריע לך. כן, ואז עכשיו אני לא הולך לעשות דוגמה, אבל כאילו אני אומר איזושהי דוגמית ש... הוא מדבר, ואז הוא בסוף אומר לך, תשמע, כנראה בגלל שכשהיית בן 5, אז לאבא שלך קרה כך וכך, וזה מה שנקרא עשה לך איזשהו טראומה, ולכן זה נצרב בנפש שלך. אז אתה אומר לו, מה, אבל אין היום כבר בן 40 וכמה, מה אתה מזכיר לי עכשיו סיפורים שהיה לאבא שלי בן 5, ואני בקושי זוכר את זה, ובכלל לא יודע כלום. אז מה אומר לך הפסיכולוג? מה אתה מדבר? אתה אותו בן אדם, מהיום שנולדת עד היום האחרון, אתה אותו בן אדם. אתה כל פעם כאילו מחליף צורה. זאת אומרת, פעם היית תינוק, אחר כך נהיית ילד, אחר כך נער, אחר כך מבוגר, אחר כך לא יודע, נהיית אברך, כן, לא משנה. קיצור, אתה אחר כך התבגרת, בסוף אתה גם תהיה זקן, אבל הנשמה היא נשמה אחת. מיום הלידה עד לפני, זאת אומרת, לפי המקובלים, אז בכלל עוד יותר, אבל לפני שנולדת כבר קבעו לך את הנשמה. אבל ענייננו רק לצורך הדוגמית, מה שניסיתי לומר, שכשבא אותו פסיכולוג, כן, ולענייננו זה רק משל, אל תתפסו בפרצינות למה שאמרתי. זה שטחי מדי, כן.
באמת, זה דבר שקורה,
תפקים
תורה
שלנו, נמצא בטח מדי. לא, לא אמרתי, לכן אני אומר, לא התכוונתי לזלזל בפסיכולוגים, רק אומר את זה בקצרה, זה אפילו פחות מפסיכולוגיה בקורס, מה שאמרתי, כן? אני אומר, בהחלט, יש בזה ערך, אחרת לא הייתי אומר. זה לא שהם עובדים עלינו, זה בדיוק הנקודה שאנחנו צריכים להיות מודעים. משפט המפתח, וזה מה שאמרת, זה מחזק, תודה שאתה מחזק את מה שאני אומר, שהאדם יש לו נשמה אחת אפילו אם הוא לא זוכר. בדיוק לזה רציתי להגיע. ואנחנו אומרים אחר כך, אתה לפעמים ההתנהגות שלך היא בכלל לא פרופורציונלית, לא פרופורציונלית, בגלל שאתה קרה לך משהו שאתה לא זוכר אותו, אבל אצלך זה קיים. תראו, אני לא רוצה עכשיו להאריך, אם כבר ככה גררת אותי בלשון, קראתי פעם איזה מחקר שגילו את זה על ידי היפנוזה, שיש דברים שאנשים מרגיזים אותם בגלל שבגיל שאפילו בן אדם לא יכול לזכור, כן, קרה להם משהו, ואז פתאום נניח הוא קיבל מכות ליד איזושהי חנות שמכרו סמים מסוימים, אז נצרב לו בראש הריח הזה עם המכות. הוא יכול לעבור אחרי הרבה שנים במחקר שנעשה בארצות הברית ליד איזו חנות שיש לה את אותו ריח, הוא פתאום נהיה עצבני והוא לא מבין למה. ורק בהיפנוזה גילו שבעצם אצלו הריח הזה הולך יחד עם המכות. עכשיו הוא לא קיבל מכות, ואותה דבר גם הפוך. יש לאדם פתאום איזשהו זיכרון טוב, לא יודע, הוא מריח משהו טוב, זאת אומרת, הוא מריח משהו שעושה לו הרגשה מאוד נעימה, והוא לא יודע להסביר את זה. למה? כי היה לו איזשהו אירוע מאוד נעים שהיה קשור לריח הזה, למרות שהמתנה או החיבוק, אני לא יודע מה שהוא קיבל אז מאמא שלו, ומאוד נחת בזיכרונו, כאילו הריח היה שם דבר שולי. טוב, על עוד פעם, נגררתי כבר. עכשיו זה כבר היה פסיכולוגיה בגרוש, באמת, כן. קודם היה פחות מגרוש, עכשיו זה כבר היה שווה גרוש. אבל זה לא העניין שלנו, כן? רק בגלל שאמרת, אז רציתי לחזק את זה. זאת אומרת, כך, אנחנו עכשיו צריכים להבין, וזה מדרגת חיים. אני אומר לכם במפורש, אצל הרב צבי יהודה זל, זה לא היה מליצות. הוא באמת חי את עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל זה דבר אחד. כל החיים. ולכן גם הנפילות וגם העליות וגם, וכמובן מעמד הר סיני, זה אנחנו היינו במעמד הר סיני. אתה לא זוכר, בסדר, יש לנו בעיה, אבל אנחנו היינו. הנשמה שלך יודעת שהיית במעמד הר סיני. תגיד לי, אם היא יודעת, אז למה היא מתנהגת כך וכך? אז כמו שאני אחזור ונאמר לכם, למה האדם הזה הלך לפסיכולוג? כי מישהו כאילו צריך להזכיר לו מי אתה, נכון? כי בעצם מצד עצמו הוא עוד לא עמד מספיק על הנקודה, אבל איך אמר פה שמואל, זה צרוב לו בנשמה. אז אחרי שהבאנו את המשל הזה, אז צריך להבין ככה, שכשאברהם אבינו הלך בארץ ישראל, פירוש הדבר, הוא כבר יצר מפגש בין העם והארץ. הזכרנו את זה פרשת לך לך, על פי דברי הרמב"ן, לא נחזור על כל הדברים האלה. זה שעד כדי כך שהרמב"ן אומר, אפילו אברהם אבינו היה אסור לו לעזור את הארץ אפילו שיש רעב. למה? כי כאילו עם שלם לא עוזב את הארץ. טוב, אבל לא נחזור על זה עכשיו. אם כן, הנקודה הזאת של מעשה אבות סימן לבנים, דיינו מה שהם עשו זה כבר טבוע בעם ישראל. לכן אנחנו אומרים עכשיו, כשאדם הולך להיפגש עם משהו, אז הוא מרגיש את זה באופן טבעי. טוב, זה הדברים הגדולים והעליונים והחשובים והאמיתיים של הרב צבי יהודה זצ"ל. עכשיו, לענייננו, אני רוצה גם טיפ-טיפה להסביר את זה, אבל שוב, ברמה הרבה יותר נמוכה, רק בשביל לקרב קצת את הדברים להבנה. ואני אומר מפרש, יכול להיות שזה מיותר מה שאני אומר, אבל אני מקווה שתסלחו לי. אנחנו כולנו יודעים, וכל צבא יודע את זה, למרות שאני לא אסטרטג, אבל כך קראנו קצת ספר היסטוריה, ודאי זה נכון בעם היהודי. כדי שחיילים ילחמו טוב, הם צריכים מוטיבציה, ואיך כל מיני מפקדים אומרים לך את המשפטים היפים האלה, ואני לא אומר את זה בציניות, להאמין בצדקת הדרך, נכון? אם מישהו יש לו ספקות אם בכלל זה צודק שהוא נלחם או לא, זה ישר ישפיע על המלחמה שלו. ולכן אחד הדברים הבסיסיים של צערנו הרב, בוא נגיד בצורה חיובית, צריך הרבה חיזוק. היום צהל צריך הרבה חיזוק להבין בכלל בצדקת הדרך, אחרי שכל הזמן מטילים ספקות בכלל מה אתה עושה פה וזה לא שלך ורק צרות, ושלא נדע, כן, באמת שלא נדע מצרות. בכל אופן, אז זה ברור שאם אדם מודע לזה שאברהם אבינו היה פה ויהושע בן נון היה פה ונלחם וכולי, זה יכול לעזור לו אפילו כאילו מצד הנגלה לעניין הזה שכדי שתהיה נוחה להיכבש בפני בניו. אבל זה עוד רק דוגמה קטנטנה להסביר את זה. בכל אופן, ברשותכם, אני רוצה להוסיף עוד כמה משפטים שהדברים האלה הם לא רק אצל הרב צבי יהודה זצ"ל, ואפשר לחלוק עליי, כי אני אומר מפורש, זה לא מדעי מה שאני אומר, מאוד לא מדעי, אבל בכל זאת אני מעיז ואומר את זה, ותבדקו את זה, קודם כל את העובדות ואחר כך הפרשנות, ודאי שהיא לא מדעית. פעם שמעתי, הזכרתי את זה גם שנה שעברה אני חושב, אז מבקש סליחה ואני חוזר מי שהיה, כל פעם שמעתי מאשתי, אני לא זוכר ככה, או שהתארח אצלנו מישהו בשבת, שכשהמטוס נוחת, אז עוד קראו לזה, כן, שדה התעופה לוד, כן, מה שנקרא במנתב"ג, כשהמטוס נוחת בארץ ישראל, אז אנשים מוחאים כפיים. שאלתי במין סקרנות, כאילו, מה, למה זה? לא יודעת, אבל ככה מקובל. זאת אומרת, אני ברוך השם, עוד לא טסתי לחול, מקווה שגם לא עשה. אבל, ואז שאלתי כמה אנשים, ככה, כל מיני אנשים שהתארחו וכולי, אמרו לי, כן, ככה זה. אבל שאלתי מה, וכשהמטוס נוחת בלונדון ובפריז, אני לא יודע מה, אז גם כן, אומרים לי לא. טוב, ניסיתי לחשוב שאולי זו הייתה תקופה של הרבה שלא נדע מצרות, היה תקופה באמת של הרבה חטיפות מטוסים וכדומה, אז כאילו האנשים נושמים לרווחה, כן, הנה טיסה נגמרת וחזרנו בשלום, אכן הם מוחאים כפיים. אז אמרו לי, לא, זה היה כבר הרבה קודם. קיצור, אתם יכולים לגחך עליי, לא אכפת לי, אבל אני אומר לכם שיש פה איזה בחינה שיהודי מגיע לארץ ישראל, מתעוררת בו איזושהי שמחה. זה דבר פשוט. ועוד נקודה שהיא צריכה הרבה חיזוק, אבל אני משוכנע בזה, וזה קצת כמו שהמהר"ל עושה, תכף תבינו מה אני מתכוון במהר"ל, הוא לא מדבר בכלל על הנקודה שאני מדבר עליה. אבל תנסו ללכת, אתם יודעים מה, קודם כל אני אגיד לכם איזה ציטוט ששמעתי פעם ברדיו מיהודי נקרא אלכסנדר רב, לא יודע, נחרט לי השם שלו. בכל אופן, היה איזו תקופה, אני חושב שזה היה בתקופה של העלייה של מבצע משה או מבצע שלמה, אני כבר לא זוכר בדיוק. בכל אופן, הוא כנראה איזה יהודי עשיר שהיה חי בקנדה, וזוכר שראינו אותו בבוקר, הוא אמר שהוא יוצא במבצע לאסוף 600 יהודים עשירים בעולם, וכל אחד ייתן לו איזה סכום, מה שהוא דיבר, מיליון דולר. אומר, זה כאילו לא בעיה, אומר, אני שם את המיליון הראשון ואני אעבור בעולם, נמצא עוד 600 יהודים עשירים כדי שלעזור למדינת ישראל להתמודד עם הגל העלייה הזה ושנוכל להשקיע וכו'. ואז הכתב שמראיין אותו ברדיו ברשת ב', כן, בעוונותינו, מה לעשות, שמעתי, אז הוא אומר לו, תודה רבה לך, וזה, עכשיו זה עיקר הסיפור, לא התרומה שלו, לא יודע אם זה יצא לפועל או לא. הוא אומר לו, מה תודה רבה? אני לא, זה, לא עושה שום דבר, אני דואג לעצמי. זאת אומרת, מה זאת אומרת, אתה דואג לעצמך? הוא אומר, תראה, מדינת ישראל, אם אני לא אבוא לפה, לא, הוא אומר, אני דואג לנכדים שלי, ואם הנכדים שלי לא יבוא, אז הילדים שלי, ובסוף, יהודים יגיעו לארץ ישראל. כן, יהודי כנראה יושב טוב בקנדה, כן, וכאילו הוא כבר החליט שהוא לא עולה. אבל מה יש לו בראש? זה מה שהתכוונתי לומר במערה. לפעמים אתה רוצה לדבר עם מישהו, אל דבר עליו, דבר איתו על עמיתוף, כן? אתה תפוס כל יהודי, תשאל אותו בסופו של דבר, אתה מאמין שיהודים יגיעו לארץ ישראל? אני משוכנע שרוב העולם, רוב היהודים, כן, יגידו לך שכן. בסדר, יש להם עכשיו איזה שהם קשיים, מסכנים, הכיסים כבדים מדי, המטוס לא יכול להרים אותם, כן? רחמנות. אבל בא, הוא מאמין שבסופו של דבר ימציאו את המטוס שיצליח להרים גם את הנכד שלו. הוא לא מתכוון שהנכד שלו לא יהיה עשיר. בכל אופן, הוא כאילו אותו אחד שיושב בקנדה דואג לנכד שלו, שזה סיפרתי את זה פה. ורוב היהודים הם ככה, לכן אכפת להם עם ישראל, אכפת להם מארץ ישראל, כי הם יודעים שאנחנו עם אחד ויודעים שיש לנו פה מקום חשוב. אם כן, בואו נסכם בינתיים את הנקודה הזאת. ושוב אני אומר, מה זה לסכם? זה עבודה פנימית שצריך לחזור, ולא במובן, כמו שאמרתי קודם, לא במובן של שטיפת מוח, אלא באמת לחיות ככה. זה אמונה, זה גילוי של הקדוש ברוך הוא דרכנו, שאנחנו באמת מרגישים ככה. ובאמת הרבה יהודים יודעים שמקומם פה, ובעזרת השם גם יגיעו, כן, הזמן לא רחוק ויגיעו. עכשיו, אז מה סיכמנו בינתיים? שא', הקניין שאברהם אבינו עושה זה גילוי של הרצון האלוקי. זה צריך לדעת שיש דברים שנקבעו למעלה ואנחנו צריכים לסדר אותם. זה נקודה בעצם יסוד הציונות במרכאות, כן? שאנחנו הולכים לממש את ההבטחה האלוקית, כן? מה שאנחנו עושים פה, שדואגים להתיישבות, ביטחון, כלכלה, וזה לא שכאילו בגלל שאנחנו עכשיו בנינו בית אז זה מגיע לנו. הזכרנו את זה גם בלך לך, זה לא המולדת, נולדתי כאן, נולדו לי ילדיי, זה לא סיבה משכנעת את אף אחד. אבל אם אנחנו באים בשם השם עכשיו גם מממשים את הזכות הזאת, וכל אחד עושה את האחריות שלו באחיזה בארץ, זה הסידור האלוקי. ואמרנו שהכל מתחיל ואברהם אבינו, מהקשר המיוחד שהוא יצר. טוב, עד כאן, זה החלק הראשון של הפרשה. עכשיו בגדול, אנחנו, טוב, מבחינתכם, נהפוך את הדף, ולמרות שדילגנו פה כמה פסקאות, שהעיקרון שלהם גם כן הוא ממשיך בעניין הזה. אני אגיד לכם בקצרה, מה הרב צבי הרצל אמר פה, על פי דברי הרב זצ"ל, על פי דברי הכוזרי, כן, זה לא אחראי מצידי להגיד נקודה כל כך חשובה בקצרה, אבל אתם בטח לא סומכים רק עליי, שהרב זצ"ל אמר שהמושג של מעשה אבות סימן לבנים לא במובן של כאילו הגדרה, אני אומר לך תביא לי את הלורד האדום או שאני לא יודע מה, יש לפעמים אתה בא ואומר יש איזה חומר מסוים שהוא יש לו, הוא שומני, הוא מריח כך וכך, אז אתה יודע גם אם החליפו את הבקבוק אתה יודע לזהות אותו. שוב, זה רק משל מה שאני אומר פה. אז אנחנו אומרים שמעשה אבות סימן לבנים זה לא רק במובן החיצוני שכמו שאמרתי בהתחלה מה שהיה הוא שיהיה, אלא זה הסימן, אנחנו כאלה, אנחנו בישנים רחמנים גדולי חסדים, כי אברהם אבינו היה כזה. כל זה בשביל מה שנקרא להיכנס לעניין, זה מה שאומר הצד הגדול, כן, בואו נקרא לכם משפט של הרב זצ"ל, שהוא מתבסס, כן, שהוא אומר על רבי יהודה הלוי, שהוא אומר שגדולי חכמי הרגש שבראשם עומד רבי יהודה הלוי, כן, אז הם נלחמו, כן, בכל המהלך של המחקר ההגיוני, וביססו ביותר את היסודות של עומק קדושת ההכרה השירית של רגשי הנשמה והתעלותה הפנימית. טוב, לא בטוח שהבנו את כל המילים היפות של הרב, אבל נגיד לכם את זה בצורה פשוטה. רבי יהודה הרב זצ"ל הדגיש, כן, כך הוא לימד אותנו, שרבי יהודה הלוי לא בא בהוכחות, אלא בא ואומר, תעורר קודם כל מי אתה. לכן הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך שרציתיך מארץ מצרים. כן, כולכם למדתם כבר, וזוכרים, המשל, מלך הודו וכו'. אני לא בא איתך להוכחות, בראת העולם, לא בראת העולם. קודם כל תרגיש, הוא עוזר לנו להתעורר, להרגיש שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. מתוך זה שהוא נתן לנו תורה, אז אנחנו יודעים עוד יותר שהוא הוציא אותנו ממצרים. מתוך זה שהוא הוציא אותנו ממצרים, אז אנחנו כאילו חוזרים ברוורס לגלות מי זה אברהם אבינו. אבל הכל מתוך הרגשה פנימית. עד כאן, זה היה בקיצור. ועכשיו נקרא את פסקה 8, שהיא גם מסכמת את הנקודה שדיברתי עליה עכשיו בקצרה, ואז נעבור בעזרת השם להתבונן על יצחק אבינו. נחזור לענייננו. הסימנים שמוסר לנו נותן התורה הם סימנים עצמיים מהותיים. מעשה אבות סימן לבנים איננו סימן חיצוני. האבות והבנים הם עניין אחד, לכן פסיעותיו ומעשיו של אברהם אבינו שייכים למציאות שלנו. הכל קשור ביחד, כל גדול ולא יסף, כל גדול שלא פסק. לפסיעותיו של אברהם אבינו יש ערך אלוקי לדורות עולם. הם סימן במובן הגדול, סימן מהותי, גילוי המציאות החיונית של כלל ישראל. כל עניין ספר בראשית, כל עניין האבות שלנו, הכל הוא חיוני כלל ישראלי. ככל שנרבה להתבונן ולהעמיק בפלא זה של אברהם אבינו, יצחק אבינו ויעקב אבינו, יותר נזכה להכיר את אמיתיות החיונית הספציפית האלוקית שלנו, כי הוא חייך. טוב, אז יש פה סיכום, אני כבר לא צריך להוסיף כלום. רק אומר עכשיו משפט הקדמה, אנחנו הולכים עכשיו לדבר על יצחק אבינו, אבל אני מוסיף ואומר, צריך מאוד מאוד להיזהר, שאנחנו בכלל, קודם כל אנחנו לא באים, לא מסתכלים בצורה ששופטת, כי אנחנו לא רואים לזה, אשרינו שיש לנו כאלה אבות, אנחנו הולכים ללמוד אותם, להתבונן עליהם. אבל המשפט שרציתי לומר, בואו נתרגל לא להתחיל לתת ציונים, כן, כאילו מי יותר ומי פחות, כי בכלל זה לא את הנקודה. אנחנו יכולים לחיות בהרגשה מאוד טובה, שברוך השם, יש לנו גם את אברהם אבינו, גם את יצחק אבינו, גם את יעקב אבינו. כל אחד תרם את תרומתו. כן, בוודאי שבנקודה שאותה אנחנו הולכים עכשיו להדגיש את העניין המיוחד שיש ביצחק כביכול לעומת אברהם, זה לא בתור ניגודיות, אלא בתור השלמה. אני מקווה בסייעתא דשמיא שנצליח להסביר את הדברים בצורה טובה. ובעזרת השם גם בשבוע הבא אנחנו נתעסק עם הנקודה הזאת, כי היא נקודה מאוד אופיינית לרב צבי יהודה הצה"ל. הוא לא המציא אותה, אבל ממש נקודה חינוכית חשובה שהוא חוזר עליה הרבה. וכדי לא לשכוח, אז נאמר את זה גם כאילו על דרך הוורט, לא במקרה מרן הרב הצה"ל נקרא אברהם יצחק, נכון? שהוא כולל בתוכו גם את אברהם וגם את יצחק. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את הסגולות של שניהם, אבל לפעמים כשהקדוש ברוך הוא מאיר לנו את הדברים, אז הוא מאיר את זה בצורה בולטת. מה בולט אצל אברהם, מה בולט אצל יצחק. אחרי כל ההקדמות האלה, בואו נראה מה אומר לנו הרב צבי יהודה הצה"ל. אחרי שתי הפרשיות על אברהם אבינו לך לך וירא, מופיעות שתי פרשיות על יצחק אבינו, חיי שרה ותולדות. השלשלת האלוקית של האבות צריכה להתגלות דווקא כקדושה משולשת. זו שלשלת אחידה משולשת בהם כל אחד דמות מיוחדת. אברהם אבינו, האדם הגדול בענקים, הוא הראשית. יעקב אבינו, בכוונה הוא מדלג, הוא יסוד המשפחה. בית יעקב, תחילת הופעת העם. באמצע מופיעה דמותו של יצחק אבינו. אברהם אבינו מתגלה כענק, ענק באמונה, ענק בדבקות אלוקית, בעירה ובאהבה. אין הכזו שחום אשרי שכינתו, אלא על, גיבור, עשיר, חכם וענב. כל אלה בולטים מאוד אצל אברהם אבינו. הוא גם גיבור וגם עשיר, גם חכם וגם ענב, כפי שנאמר, נוכי אפר ואפר. הוא מופיע כאדם חשוב ונכבד, נשיא אלוקים, אתה בתוכנו. עכשיו אני מוסיף מילה לעומת זאת. כן, נמשיך לקרוא. אין אנו מוצאים כל זה אצל יצחק אבינו. בעקדה שעקד אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח. יצחק הוא הנעקד ולא הפועל, נכון? העוקד והנעקד והמזבח, אנחנו יודעים מי הפעיל פה. לעומת אברהם אבינו שבולט בתור צדיק נגלה, יצחק אבינו הוא צדיק נסתר. את השידוך שלו, שתופס חלק גדול מפרשתנו, לא הוא עושה, אלא הוא נעשה על ידי אביו, יחד עם בן משק הבית, כן, ובסייעת הדשמיה. אברהם אבינו הוא ענק בפעילות, וילך, ויקום, ויישא, כן, את הנפש אשר עשו בחרן. מעט מאוד פעילויות אנו מוצאים אצל יצחק אבינו, ויזרא יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ויברכהו השם. כן, נקרא את זה פרשת תולדות, שבוע בעזרת השם. הוא גם חופר בארות, אבל זה בדוגמת אברהם אביו, ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. כן, לעומת הפעילויות הנפלאה של אברהם אבינו, הוא כולו נפעל. נפעל על ידי אחרים, על ידי השכינה, על ידי סודות עליונים. גם בימיו האחרונים הוא נותן את הברכות כשאחרים מטפלים בזה, וכשהוא נפעל על ידי השכינה ורוח הקודש. טוב, כל העניין של הברכות, בעזרת השם, בשבוע הבא, שקדוש ברוך הוא יעזור לנו, אז אנחנו נטפל בעניין. אבל לסיכום ביניים, חוזר על כל מה שאמרנו פה, למרות שהדברים מאוד פשוטים, חוזר על זה במילים שלי. אתה מתבונן על יצחק אבינו, אתה רואה כל הזמן שכביכול הכל עושים לו. לעומת אברהם אבינו, שהוא כמו שקראנו, וישא זה, ויבן מזבח, ויקרא בשם השם, נכון, הוא הולך, נלחם, מכניס אורחים, כל הדברים האלה. אצל יצחק, תכף אנחנו נראה, יש כאילו איזושהי פסיביות. והשיא, שאפילו שהוא כבר מחליט לברך את יעקב, סליחה, הוא מחליט לברך את עשיו, אז גם כן יוצא לו יעקב. טוב, כל הדמות הזאת דורשת התבוננות מעמיקה, ומה זה בא להגיד לנו. אז עכשיו בואו נקרא, ואני אומר גם פה, אנחנו זוכים, כן, בפרשיות האלה, דברים מאוד מאוד עמוקים. אבל אולי ככה לצורך ההסברה במרכאות של הדידקטיקה, כן, אז אנחנו שואלים בן אדם נורמלי, כאילו מה יותר טוב, אקטיבי או פסיבי? מה רוב העולם אומרים? אקטיבי, נכון, כי הוא יוזם, ופסיבי הוא נגרר, נכון. אבל עכשיו אנחנו נראה שההגדרה הזאת היא מאוד מאוד כללית והיא לא תמיד נכונה. אז לפני במקום שנתחיל עם הדוגמאות, בואו נראה קודם מה הרב צבי יוסף אומר. כן, פסקה 10, פעילות ונפעלות. יצחק אבינו נפעל מראשיתו ועד סופו. לכאור האדם פועל ואקטיבי הוא יותר משובח מאשר אדם נפעל המגולגל על ידי אחרים. האדם הפועל בעל המרץ הולך ומגלה את כוחותיו ואת כישרונותיו הטובים, מה שאין כן אצל האדם הנפעל. אמנם צריך להתעמק ולהבחין על ידי מה אדם זה נפעל. האדם הנפעל אינו בעל הבית על עצמו, משהו או מישהו חיצוני משתלט עליו. זה רע מאוד. אם הוא נפעל במובן של העולם הזה, במובן של גופניות, זאת נפעלות חיצונית ולא עצמית, ממשהו זר ומחוצה לו. זו עבדות. גם נפעלות על ידי יצר הרע היא נפעלות במובן השלילי. לא יהיה בך אל זר. איזו אל זר שיש בגופו של אדם, הוא אומר, זה יצר הרע. לעומת זאת, כשאדם נפעל על ידי פנימיותו, אין זה עבדות. כשאדם נפעל על ידי נשמתו, נשמה שנתת בי תורה היא, זאת החירות העליונה, חירות זאת תורה. שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. כאן מופיעה הבחנה בין פעילות שהיא גילוי הערך האנושי של האישיות לבין נפעלות שהיא גילוי ערכה אלוקי. טוב, תראו, דווקא הפסקה האחרונה היא עוזרת לנו מאוד מאוד להבנה, אבל אני לא אתעכב עליה הרבה, כי אני חושב שיחסית היא מטופלת על ידי הרבה ספרי מוסר, שבאמת איך אדם יודע אם הוא עצמאי או לא. אז הוא רואה, תבדוק את עצמך אם אתה נגרר על ידי החברה או לא, נכון? אנשים הולכים אחרי אופנות, כל מיני דברים שהם מקובלים, או כל החברה הלכו, אתה יודע שזה לא טוב, אבל תשמע, לא נעים וזה, ומה אני אגיד להם? אז זה נושא שיחסית מטופל, אומנם כנראה לא התגברנו עליו לגמרי, עובדה שעוד יש לנו קצת יצר הרע, או אני מקווה שרק קצת ולא הרבה. בכל אופן, לא זאת הנקודה שאני רוצה לתת עליה את הדגש, כי אין לנו כבר זמן. אני רוצה לחזור ליצחק אבינו ולראות שיש פה נקודה הרבה יותר עמוקה. מה זאת אומרת הנפעלות האלוקית? אבל עוד לפני זה, אנחנו בואו נתחיל את זה במשלים קצת מדי פשוטים, אבל מוזרים להבנה. נכון? אז שאלתי אתכם קודם, שאלה מה יותר טוב, וגם אמר לנו, כן, האם אקטיבי או פסיבי, כמובן אמרתם שאקטיבי. עכשיו אשאל אתכם עוד שאלה מכשילה, כן? תיזהרו לפני שאתם עונים. כן? מה יותר טוב להיות, מנהל או מזכיר? מה? אתם מפחדים לענות. בסדר. אז כל אחד אומר, המנהל, נכון? כי הוא קובע, הוא שולט, מה?
תלוי של מי.
או, בדיוק. אתה כבר למדת, שיחות על הצוות, אתה כבר יודע לענות. אז עכשיו בוא נשאל מה יותר טוב להיות מנהל מסגריה של ארבעה פועלים. או מזכיר הממשלה. כן, בלי להיכנס לאקטואליה של היום. קיצור, אתה בא ואומר, מנהל או מזכיר? בסדר, אתה בא ואומר, שמה, נכון, אתה מחליט לבד, המפתחות אצלך והכל, אבל בסופו של דבר, תחום ההכרעה שלך הוא קטן מאוד. נכון? בסופו של דבר אנחנו גם יודעים שגם מי שחושב שהוא עצמאי הוא לא תמיד כל כך עצמאי. כי הוא משועבד ללקוחות וזה ו... הרבה אנשים היו מתים לסלור את החנות ככה יותר מוקדם וללכת ככה לנוח, אבל מה, אם אני אלך אז הלקוחות ילכו לחנות השנייה וכו'. אתם לא יודעים כמה כביכול גם אנשים שהקימו עסק עצמאי, כמה הם רצים, כמה הם משובדים ללקוחות. אבל אמרתי, זה לא הנושא, זה לא הצד של המוסר עכשיו. אם כן, איך אדם יודע, סליחה, עוד לפני איך אדם יודע. אז אם כן, אנחנו אומרים מה שאמרתם, כן, נכון, לפעמים מזכיר יותר טוב. למה? כי מזכיר הממשלה הוא מופעל על ידי כוח גדול. אז אם כן, עכשיו אנחנו צריכים לדעת, תראה עוד מזכיר של מי. דהיינו, השאלה מה הכוח שמפעיל אותך. זאת הנקודה המרכזית. אתה מתחבר לדבר גדול, גם אתה נהיה גדול. זה הכל במשלים, וזה נכון. קל וחומר, בבנו של קל וחומר, שאדם, שאלה אם הוא עושה את רצון השם או לא עושה את רצון השם. יש אנשים שעשו הרבה דברים בחיים, אבל אתה מסתכל אחר כך, עכשיו אני, כמה שלא מדבר על מישהו מסוים, תרשו לי להיות ציני, אתה מסתכל ברוורס ואתה אומר, מה הם השאירו אחריהם? אתה אומר, תשמע, עשו הרבה רוח, אבל פול גז ולהיות רע. זה מה שהם עשו. עשו הרבה רוח, מפועל לא יצא כלום. ויש אנשים, לא דיברו הרבה, לא עשו הרבה, כאילו, תכוון, לא היה הרבה תנועה, לא היה הרבה רוח במרכאות, כן? פה אני מתכוון לצד השלילי של רוח. אבל תראה, לפעמים אמרת המילה הנכונה בזמן הנכון, ותראה איזה ברכה הוא נתן. אז במה זה תלוי? אז זה תלוי לא אם אתה עושה הרבה. זה לא נמדד העיקר אם תעבוד. אלא השאלה אם אתה עושה את הדבר הנכון. לפעמים יכול לבוא קבלן ולחפור ולחפור ולחפור, ועד שהוא מוצא את הזה, פתאום בא מישהו ואומר, הנה, פה הנזילה. זהו, גמרנו, בעשר דקות גמרנו את העניין. נכון? אז אני לא מתכוון פה עכשיו בשביל עשיית הדשמה שבעניין. זה הכל רק משלים כדי לדעת שסופו של דבר כדי לעשות את הדברים הנכונים, אנחנו צריכים, מה שנקרא, להרגיש שמקור הכוח שלנו זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אתם תשאלו אותי בצדק, ואולי גם לי נדם לדבר על זה יותר שבוע הבא, כי כבר גלשתי מהזמן. אז אנחנו, אז יש פה איזה עניין, למה זה מופיע כאילו בצורה הזאת של אברהם ושל יצחק. אמרתי לכם, זה שתי דמויות שאחד תורמות. אז באמת, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתה צריך להיות, החיים שלך צריכים להיות מלאי פעילות, כמו אברהם אבינו. אבל, כאן באבל הגדול, זה לא העיקר לעשות. העיקר זה לעשות את מה שהשם רוצה. ומי מראה לנו מה השם רוצה? יצחק אבינו. יצחק אבינו בא ואומר לנו, תראו, בסופו של דבר, הלוואי עלינו, כן, יצחק אבינו, כן, אתה בא ואומר, זה סידרו לו את הכל, אבל ברוך השם, סידרו לו, נכון. אישה טובה, גם את הברכות שאמרנו קודם, כאילו בצורה של שאלה, למה הוא רצה לברך את השר? לא, זה לא הפרשה שלנו, וגם הזכרנו את זה רק בתור דבר קטן. אתה רואה שגם זה הסתדר, נכון? וגם העקידה, ודאי שהוא חלק חשוב. אמנם אברהם אבינו הוא יותר דומיננטי, אבל יצחק, הוא מגלה את רצון השם, הוא מבין שזה מה שהשם רוצה לעשות. לכן יוצא שבאמת אברהם ויצחק הם שני צדדים של אותו מטבע. הפעילות היא חשובה בתנאי שהיא נאמנת למקור האלוקי. דיינו, אם אתה נפעל על ידי הקדוש ברוך הוא, אתה לא נגרר. לא כמו שאמרנו בהתחלה, שכאילו אדם נפעל, הוא מסכן, פסיבי, אין לו כוח. הפוך. מי שמתחבר לקדוש ברוך הוא מקבל המון כוחות. אדם שמופעל על ידי מה שהחברה אומרת, או על ידי יצר הרע שלו, הוא מסכן גדול. הוא עושה המון, אבל בכלל לא פועל בנקודה. הוא חושב שהוא עצמאי. הוא חושב שהוא מחליט לבד. אבל בכלל לא מחליט לבד. הוא נדמה לו שהוא אקטיבי, אבל הוא פסיבי מאוד. הוא בכלל לא נוגע בנקודה. אבל היא נקודה מרכזית, וזה לא פשוט. אני אומר לכם, זה עבודת, גם כן עבודה פנימית, רוחנית, גדולה. לא קל לחיות איתה, אולי אני אסיים. ובלי נדר, אולי עד שבוע הבא, ככה ננסה גם להחכים יותר איך להסביר את זה. אני אסיים במשפט ששמעתי אותו, כבר לא זוכר ממי, בשם הרב זצל, אבל לא מצאתי אותו כתוב. אני אשמח אם מישהו ימצא את זה כתוב, אחד המקורות ברב, שכשלאדם יש חולה בבית, אז הוא צריך להתפלל כאילו אין רופא, וצריך לרופא כאילו לא התפלל. כי בדרך כלל אנחנו, קשה לנו לחיות ככה. כי אנחנו אומרים, טוב, כמובן צריך להתפלל, אבל גם צריך ללכת לרופא, ואז אנחנו כאילו עושים קצת מזה וקצת מזה. וכמובן כשהרופא כביכול מאבד יותר את ה... כמו עכשיו במשפט, אני אומר אותו בציניות, אנחנו חושבים שזה גדולה, אבל זה עצוב מאוד, שלפעמים יש רופאים שלא נדע מצרות, שלא תעמדו אף פעם במציאות הזאת, ובטח שמעתם בסיפורי, שהרופא יוצא ואומר למשפחה, עכשיו מה שנשאר זה רק להתפלל. מה עומד מאחורי המשפט האגום הזה? אני עד עכשיו זה היה תלוי בי. אבל עכשיו אני כבר גמרנו, עכשיו אני כבר לא יכול, אז מה שנשאר לכם זה הלך להתפלל. הבנתם? זה משפט עצוב. כי בעצם אתה צריך לדעת שאתה הולך לבית חולים, כי חס ושלום, כן? כשיש את הצורך, תחפש את הרופא הכי טוב ותעשה את המקסימום טיפול. כי כך כזה שאנחנו ציווה אותנו. ואנחנו צריכים להשתדל בדרך הטבע בצורה הכי טובה. אבל אתה צריך להתפלל כאילו אין רופא. ולא לחשוב שעכשיו אנחנו רק פועלים ובמקביל אחר כך אם הוא יגמור, כאילו אם כבר אחרי שמה שעשינו בדרך הטבע, אז רק אנחנו נכניס את כוח התפילה לתמונה. זה לא ככה. לכן אני אומר, אברהם ויצחק זה חיים מלאי פעילות, אבל יצחק הוא כאילו מבטא פה בחינה של כוח התפילה. זאת אומרת, כאילו אני רוצה לדע שבאמת יהיה את מה שהשם רוצה. ולכן זה משפט שמופיע הרבה בחסידות, אני מצטער שאני לא אספיק להסביר אותו היום. התבטלות לרצון השם זה לא בטלנות. אם חשבנו בהתחלה שכביכול פסיביות זה בטלנות, ואכן אנחנו אמרנו את מה שאמרנו, חוץ מכאלה שכבר נחשו, אנחנו רואים לא, התבטלות לרצון השם זה לא חולשה. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, צריך לעבוד עליה הרבה כדי להגיע לזה. אז לכן ברוך השם שזכינו שיש לנו כאלה אבות, שנזכה להיות ראויים, להיות הבנים שלהם וללמוד מדרכיהם, בעזרת השם.